אנחנו בעזרת השם מתחילים היום את הלימוד בסימן רש ב', זה עוסק בברכת הפירות. אז נתחיל בעזרת השם סעיף א', סעיף א' עוסק בברכת היין, וזה רק חלק מדיני ברכת היין. החלק השני נמצא בסימן רש ד', יש עוד בכמה מקומות גם בשולחן ערוך, אבל אנחנו נתמקד בנושאים שמופיעים פה בסעיף, אבל צריך לדעת שיש עוד מקומות שהנושאים איתו. אז אומר לנו השולחן ערוך, על כל פירות האילן מברך בתחילה בורא פרי העץ, חוץ מהיין שמברך עליו בורא פרי הגפן. אז ברכת היין משנה בברכות, אז אומרת לנו על הכל מברכים בורא פרי העץ, כל פירות העץ מברכים בורא פרי העץ, חוץ מן היין בורא פרי הגפן. הגמרא שואלת, מה מיוחד ביין? אם תגיד בגלל שהוא מזין, אז גם השמן מזין. אם תגיד בגלל שהוא מסעיד, אז גם הלחם מסעיד. ואז אומרת הגמרא, תשמע, היין באמת הוא גם סועד וגם משמח. כדי כך שואלת הגמרא, אם ככה, אם הוא כל כך נפלא יין, אז אמרנו מברכים עליו, המוציא לכם כאילו שלוש ברכות, מברכים לך, סליחה, ברכת המזון. אז אומרת הגמרא, טוב, כי אף אחד לא באמת לא עושה סעודה של יין, למרות שבכוח היין להשקיד את הרעב. על כל פנים, המעלה הזאת, שהוא גם סועד והוא גם משמח, אלו הן מעלות שקובעות ברכה חשובה ליין בפני עצמו, בורא פרי הגפן. אומר השולחן ערוך, בן חי, בן מבושל. כלומר, מברכים על היין ברכת בורא פרי הגפן, גם יין מבושל. הדבר הזה הוא תלוי במחלוקת ראשונית והוא תלוי בביאור כמה וכמה סוגיות. יש לנו סוגיה בבת רד הצדיק זין. הגמרא אומרת לך, אין אומרים קידוש היום, אלא על יין שראוי להתנסח על גבי המזבח. שואלת הגמרא, מה אתה בא למעט? והגמרא מעריכה, בא למעט זה, בסוף מת הגמרא, בא למעט יין שרחורה. זה גמרא במבא בתרא. יש לנו גמרא במנחות, דף פז, הגמרא אומרת במנחות דף פז, שאין מביאים ליין לגבי המזבח, לא מתוק ולא מבושל ולא מעושן. כן, גמרא מפורשת, שלגבי המזבח לא מביאים יין מבושל. יש לנו גמרא בעבודה זרה, דף למד, שומעת הגמרא, רבא ורבי יוסף, דרמת ארבעיו, יין מזוג אין בו משום גילוי, יין מבושל אין בו משום ניסוך. אומרת הגמרא בעצם שיין מבושל אין בו בעיה של מגע עקום, כן? הוא לא נחשב בדין יין נסך. אז הרידווה, הרשב"א, הר"ן, הרבה מאוד ראשונים על הסוגיה של בעל בתרא, דף צדיק זין. הם אומרים לנו, תראה, הגמרא חיפשה על איזה יין לא מקדשים. והגמרא לא אומרת, הדבר הכי פשוט. על איזה יין לא מקדשים? תגיד. יין לא מבושל. הרי יין לא מבושל לא מתנסח על גבי המזבח.
יין מבושל.
יין מבושל לא מתנסח על גבי המזבח. אז יין מבושל, לא מברכים ולא מקדשים עליו. הגמרא לא אמרה את זה. סימן שזה לא נכון. סימן שיין מבושל, מקדשים עליו. ומקדשים עליו, ודאי שברכתו בורא פרי הגפן. לא מנסים אותו על גבי המזבח. אין בו יין נסך. פשוט. מה שאמרנו, שדבר שהוא לא מתנסח על גבי המזבח, לא מקדשים עליו, הכוונה היא אם הוא לא מתנסח מחמת גרעותו. כלומר, קרה משהו רע על היין הזה, יש לו ריח רע וכדומה. אבל אם השביחו את היין, ובגלל זה הוא לא מתנסח על גבי המזבח, לך נדבר. שהרי יין מבושל הוא יין יותר משובח. הוא יין יותר טוב, גם אין קונדיטור אותו דבר. יין שטיבלו אותו, הוא יין יותר טעים. אלא מה? לגבי מזבח צריך יין כבריאתו. כלומר, יין שלא חל בו שינוי. אבל, ובדרך כלל השינויים הם לרע. לכן, הכלל נאמר, השינוי בדרך כלל הוא לרע. כלומר, הוא מזיק את היין. לכן אמרה המשנה, אמרה הגמרא, כל דבר שהוא לא מתנסח, והכוונה היא בגלל שחל בו שינוי לרע, אז לא מקדשים עליו. אבל דבר שלא מתנסח בגלל שחל בו שינוי, אבל השינוי לטובה, כן מקדשים עליו. ככה מסבירים הראשונים את הגמרא בבבא. גם אין קושיה מזה שלא מנסים על גבי המזבח, וגם מזה שאין בו יין נסך. כי אין בו יין נסך, כי דין יין נסך תלוי בניסוח על גבי המזבח. אין בו ניסוח על המזבח בגלל שהוא משתנה. אז סליחה, אז לא מנסים אותו, אבל עדיין אפשר לקדש עליו, ואם אפשר לקדש עליו, ודאי שמברכים עליו בורא בריאים הגט. וכל זה כמובן, אם תסתכל בכלל בירושלמי, תראה שהדברים מפורשים בירושלמי. והירושלמי מבואר לידיעה שיין מבושל ויין קונדיטון, דהיינו יין מטופל, מברכים עליו בורא פרי הגפן ומקדשים עליו. כן, רבי נתן.
למה
צריך
במזבח שלא ישתנה את ראייתו? אפילו אם זה משתנה.
זה דין, זה דין במזבח, זאת אומרת... זה כבר שאלה, אתה שואל על המקרא, אבל לפי המקרא, פשוט המקרא, אנחנו צריכים להביא יין שלא חל בו יד אדם, אלא יין. יין זה יין. כן? אנחנו, יש הבדל גדול, זאת אומרת, אתה מדבר על קורבן, כן? ניסור זה קורבן. אז בקורבן אתה מביא יין כבריאתו, איכשהו נברא, כן? לגבי ברכות הנהנים, אנחנו שואלים, סוף סוף, יותר טוב או פחות טוב? אם יותר טוב, אז למה שאני מדבר כאן, אתה בוא לך.
זה איזה טעם?
מה?
איזה
טעם? זה ככה תורה אומרת? זה גזירת הכתוב, כן. למה מנסים יין על גבי מזבח? ימרות וכולי,
שפע.
אני מסתם
שזה כמה סודות.
אין בעיה, אתה יכול להתכנס לתאומה נקרא גם פה גם שם. אין אף כמיד בדבר הזה, כן.
הרב אמר בעצם שיין מבושל הוא יותר טוב,
כן.
ובגלל זה, אבל לא בגלל זה לא מנסחים אותו.
נכון.
אבל כאילו, לא יודע, היום אלה שמבינים ביינות, אם יין מבושל זה, זה, זה פחות להם.
זה לא משנה עכשיו. זה לא משנה, זה לא קריאום, אתה אפשר להתווכח אם יין מבושל יותר טוב או לא יותר טוב. זה לא
יתיבשל, אם יין שהוא ככה הוא יותר טוב, אז מה יבשל אותו? הוא יותר טוב ככה, אז
אין לך עובד? לא, הוא לא מבשל, עם היינות הטובים של היין צרפת, הם לא משלים אותם.
אם הם לא מבשלים,
אז
למה לבשל את היין?
נכון, אז בגלל זה כל מיני חילולי שבת
עושים. טוב, עכשיו זה לא, שנייה רגע, אתם נכנסים פה חופצים מכמה סוגי דבר. אני לא מתווכח איתך אם יין מבושל פחות טוב או יותר טוב. רק אומר שזה לא נחשב שינוי לרעה. בסדר? יכול להיות שמבשלים את היין, כי הקונדיטון, יכול להיות שבן אדם שככה, או יינן איזה, הוא יגיד מה הקונדיטון, מה זה התבלינים האלה, לא רוצה. אבל בציבור, כן? יש אנשים שקונים יין פטישים. עבדך נאמן, אני מעדיף יין פטישים, מאשר יין אדום. יין פטישים, מתוק, עם תבלינים, מה שאתה לא רוצה. הרבה יותר טעים לי, בסדר? אבל בן אדם שמאוד אוהב יין, מה יגיד? מה זה לא יין, זה מיץ. כן? אז, גם מיץ ענבים, זה יין. בסדר? אז אנחנו לא דנים עכשיו האם אתה אוהב או שאני אוהב. השאלה, האם יש פה משהו שבאמת באופן אובייקטיבי מזיק ליין, או משביח את היין. רחורה, כולם מבינים, זה דבר שהוא לא טוב, כן? אבל העניין של טעם בריח, אין, נתווכח, כן? זה היסוד. טוב, עכשיו, זה דברי הריב"א, רשב"א. רבי גאון, לא הבין את הדברים ככה, זה תגובה באור זרוע סימן קס"ב, ואביב בתשובה בסימן רב צדיקי, הם כתבו שברכת היין זה שהכל. יין מבושל זה שהכל. יין מבושל זה שהכל, כן? מה הראיה? פשוט. כתוב בגמרא, מה שלא עולה לגבי המזבח, אין מקדשים עליו. יין מבושל לא עולה לגבי המזבח, כן? אז אין מקדשים עליו, ואז ברכתו היא שהכל. ולפי דעתה, הבבלי חולק על הירושלמי.
יש כמה ש... זה לא ראשון אחד, שתיים.
הבאתי שתיים, אבל יש עוד כמובן.
אה,
כן.
זה כמובן.
כן. עכשיו, הרמב״ם כתב שלא מקדשים על יין מבושל. אבל יוסף אמר, טוב, אולי יש הבדל בין קידוש לבין ברכת פורי הגפן, ברכת פורי הגפן. הרמב״ם של לוי אומר, אילו מרן היה יודע שהריב בתשובה כתב במפורש שמברכים עליו שהכל, מסתבר שהיה מודה שהרמב״ם הולך בשיטת... הריב? אולי כן.
למה הוא לא הלך כמו...
הוא לא, רגע, בית יוסף לא הביא את תשובת הריב. הוא לא הביא את הריב, הוא לא הביא את הגאונים, את רבי גאון, הוא לא ציטט את השיטה הזאת. כן? אז הוא ראה רמב"ם, מה רמב"ם חולק על כולם, אז לא יכול להיות, כן? אבל בעצם, הרמב"ם שלוי אומר, מסתבר שהרמב"ם סובר כמו הריב, בדרך כלל הרמב"ם, הריב והגאונים זה אותו בית המדרש. השולחן ערוך למעשה פסק כדברי התוספות, כן? דהיינו, שיין מבושל, זה בעצם הרבה מאוד ראשונים, התוספות, הרמב"ן, הרשב"א, הרידווה, הם פוסקים שיין מבושל, זה לא משנה, מברכים עליו בורא פרי הגפן. בספר ברכת השם, הוא דן באמת בשאלה. הרי מצאנו פה כמה ראשונים שאומרים שמברכים עליו שהכל, וזה גאונים בכלל, כן? לכאורה הם צריכים לומר סבל, אז אומר לא נורא. לא נורא. שהרי ברור לכולם שאם בדיעבד בן אדם יראה בורא פרי הגפן על הדבר הזה, שזה בסדר. כי נכון שזה מבושל. אולי זה לא ראוי לקידוש, אולי זה לא ראוי לניסוך, אבל זה שזה פרי הגפן, אמת ויציב. ולכן לא שאנחנו נאמר סבל במי שברא בורא פרי הגפן על יין מבושל. למרות שיש סוברים שמעיקר הברכה היא בורא פרי, היא שהכל נהיה בדברו.
למה לכתחילה לא להגיד שהכל? בסדר, נכון שבדיעבד יצא, אבל לכתחילה...
נכון, כי אתה שואל שאלה טובה. מאחר שמרן פסק ככה, ורוב הראשונים הבינו ככה, אז זה שיש כמה ראשונים שאומרים פה שהברכה היא, זה לא הברכה הנכונה לזה שהכל, אבל גם הם יודעו למעשה שבדיעבד יצאת ידי... חובה, אני בעד, מרן, ברוב הראשונים, ככה מכריע.
הרב, מה דין מפוסטר?
אני דן בדיוק בשאלה עכשיו, מה דין הפיסטור? אז מה זה פיסטור? פיסטור, הכוונה היא כזאת. במשול אנחנו לוקחים את היין, או בדבר, שמים אותו על האש, ומחטיפים אותו. פיסטור, אין הדבר כן, אלא פיסטור הכוונה שמחטיפים את היין או כל דבר אחר, או חלב וכדומה, אבל בתוך כלי אטום לחלוטין. כך שבעצם, למרות שיש פה רתיחה, אין פה עיבוד של נוזלים, וגם בדיעבד הטעם לא משתנה, בגלל שהפיסטור הוא תהליך מאוד קצר. זאת אומרת, מביאים את זה לרתיחה בצורה מאוד מהירה, כי מעלים מעלות בצורה מאוד מהירה תחת לחץ, והתהליך הוא קצר. אז מה דין הפיסטור? השאלה הזאת...
מה המטרה של זה? מה המטרה של זה?
להרוג את החיידקים.
זה הכל סגור,
הורגים את החיידקים, החום הורג את החיידקים.
אבל מה קורה יותר
מה?
זה לא מתקלקל, אתה לוקח חלב. הרי מה מפסטרים? מפסטרים כל הדברים שבאים מן החי או מן הצומח, והורגים מהם את החיידקים. זה מאפשר שמירה לאורך זמן, כן? וזה מאפשר שלא יתפשטו מחלות, כן? אז עושים פיסטור. באופן ביתי אפשר להגיע לאותה תוצאה על ידי הרתחת מים וקומקום, כן? מתי למשל אתם רוצים להכשיר את הבקבוק של התינוק, לא רוצים שיהיו חיידקים, אז מה עושים? מרתיחים מים בקומקום ומרתיחים את ה...
אם זה אטום, איפה
החיידקים
הולכים?
מה? הם מתים, החיידקים מתים, החיידקים נכנסים במקום, נשארים במקום, אבל הם מתים, חיידק מת זה טעים. עכשיו זה לא מזיק, חיידק חם מזיק, חיידק מת, בסדר? אז רוב החיידקים מתים בחום גבוה, לא כולם, אבל רוב החיידקים מתים בחום
גבוה.
אז זה הפיסטור. עכשיו, השאלה של הפיסטור נוגעת לשני נושאים, היא נוגעת לנושא הברכה, והיא נוגעת לנושא בישולי הקפה, כן? ובעצם, כלומר, יש, לא בישולי הקפה, יין נסך. כן? הרי כבר אמרנו שיין שהתבשל, מה הדינו? אין בו משום מגע עקום. מה הדין יין שמפוסטר? לא התבשל, אלא מפוסטר. מה הדין בזה? אז, באמת בגמרא לא מצינו מה ההגדרה של הבישול. מה נקרא בישול? לעניין כתוב שיין מבושל, אין בו משום יין נסך? מה נקרא בישול? מצינו בזה שלוש שיטות מרכזיות.
לא, דווקא מצינו במשנה בתרומות, שנחלקו רבנן ורבי יהודה עם יגאל הנטמעת.
כן, זה לא כתוב לך, זה אחד מהתוצאות של הבישול, אבל השאלה היא, האם כל בישול זה חייב להתמעט? זאת שאלה.
מה אנחנו רוצים למצוא, אם אנחנו רואים שבישול זה בהכרח התוצאה.
זה לא בהכרח, זה מה שזה מי אמר, אולי נצטרך להגיע ליותר מזה. רצינו במשנה בתרומות לגבי לתת יין מבושל לכהן, כן? אבל שם יש דיון, האם זה נחשב, האם זה תרומה טובה בגלל שסוף סוף התמעט מהשיעור או לא. אבל זה לא אומר לי שזה הגדרת יין מבושל לעניין יין נסך או לעניינים אחרים, אלא אחת מהתוצאות הידועות של הבישול זה התמעטות, אבל זה לא בהכרח, עוד מעט נראה. אז המאירי והריאז, על הסוגיה של עבודה זרה דף למד שהבאנו לעת, הם אומרים בישול הכוונה שהשתנה טעמו על ידי הבישול. כן? כלומר, אתה בישלת את היין עד כדי כך שהשתנה טעמו. זה נקרא בישול. אם לא נשתנה טעמו, זה לא נקרא בישול. הגאונים כתבו רתיחה. מעלה רתיחות, זה נקרא בישול. הרמב"ן כתב מעלה רתיחות ונתמעט. אומר הרמב"ן, בדרך כלל אם מעלה רתיחות, אוטומטית נתמעט. אז רבנו הרמב"ן, בעצם אתה אומר מה שאמרו, מה שאמרו הגאון. השולחן ערוך, יורה דעה סימן קכ"ג, סעיף ג', הוא כתב שכל שמעלה רתיחה נחשב מבושל. זהו, הוא לא הוסיף עוד פעם. כל שמעלה רתיחה נחשב מבושל. ועכשיו לגבי השאלה של הביסטו. אז פשוט מנחת יצחק, לא, מנחת שלמה, לא שלמה זמן לא ירבך, סימן קפה. הוא נוקט שהפיסטור שיין מפוסטר זה לא נחשב כיין מבושל. זה לא נחשב כיין מבושל, למה? כי ביין מפוסטר אין שינוי טעם ואין התמעטות החומר. היות ואין לא שינוי טעם ולא התמעטות החומר, הדבר הזה אינו נחשב לבישול. ומה עוד? שהראש כתב שלעניין יין נסר, הסיבה שלא גזרו על יין מבושל זה בגלל דלא שכיחת. לא שכיח יין מבושל. אבל היום כל היינות מפוסטרים. כך שהיום זה הכי שכיח שבעולם. ממילא, גם לפי דברי הראש, אין לנו סיבה להקל בפיסטור, ואנחנו מתייחסים לפיסטור כלא כל יין מבושל. ואז שתי נפקא מינות הדבר. נפקא מינה לעניין מגגוי, אז מגגוי יפסול יין כזה, ולעניין ברכה גם הרמב״ם וגם הריף יודו שזה בסדר גמור.
קידוש לברכה
זה כל הדברים, גם לקידוש, כן? גם לרמב״ם גם הריף.
למה
שזה לא שם מומשה בכלל? הוא חושב שזה לא שם מומשה בכלל.
אבל אם זה
נשתנה מבריאתו,
מה?
זה נשתנה מבריאתו.
מה?
זה נשתנה מבריאתו. זה עם חיידקים.
הוא לא, אבל הוא בדיוק, הוא מבין שהבישול, הוא הולך על ההבנה של הרמב"ן. כלומר שאני צריך התמעטות. אני צריך התמעטות. אין פה התמעטות, זה לא נחשב.
מה הסברה של הראש? הרי אם אתה אומר שזה רגילים, אז תגיד שמצד אחד רגילים, נכון? מצד שני, אף אחד לא מנסה לעבוד עזרה.
עזוב שנייה, בסדר.
עוד פעם, אני שואל, לא הבנתי, זה לא מגיע להגדרה של בישול, בסדר. אבל להתנסך על המזבח זה גם זה להתנסך, לא מדין בישול, מדין משהו אחר, שהשתנה מבריאתו.
טוב, יכול להיות שהוא יגיד שאפילו להתנסך על המזבח זה להתנסך.
למה?
כי זה לא נחשב בישול.
מה זה? כי זה לא נחשב בישול, אבל זה לא ראוי להתנסך. זה לא חייב להיות אותו דבר.
תראה, בוא נגיד, סתם יין שהתבשל בשמש קצת, כן, היה באותו מתחמם.
אבל עשית לו פה תהליך יזום, זה לא סתם.
בסדר,
אבל עדיין שעשית את זה.
התהליך יזום הזה, בסופו של דבר, לא שינה משהו משמעותי בדבר. חיידקים זה לא רואים, טעם לא שינה, כמות לא שינה, לא קרה פה כלום. זה בעצם התפיסה. פשוט יביא אומר חולק על הדבר הזה. הוא אומר קודם כל, אני חושב שזה נקרא התמעט. למה? נכון שלא התמעט, אבל למה לא התמעט? כי הכלי אדום. אבל הרתיחה היא רתיחה של התמעטות, כלומר, כשאני מרתיח את זה, אם הכלי היה סגור, היה מתמעט. אלא בגלל שהכלי אדום זה לא מתמעט, אז זה מקרי. ולכן הוא אומר, אפילו לרמב"ן זה אמור להיות בסדר, אבל למעשה הוא אומר, זה לא משנה, הרמב"ן, השולחן ערוך פסק.
רתיחה.
רתיחה, יש פה רתיחה, סיימנו. תגיד, זה נפוץ כמו הראש, בסדר גמור, נקבל את דברי הראש. אבל זה לא משנה. כי לא גזרו. אז אם לא גזרו, לא גזרו. היום זה לא גזרו אז בגלל שזה לא היה נפוס, אבל מאז לא גזרו, אז אם לא גזרו, מה אנחנו נבוא? נגזור? לא צריכים לגזור. ממילא, לפי הראש, זה לא משנה. ולפי האמת, יין כזה לא יעלה גם במזבח, כי נשתנה מבריאתו, כי מהרגע שעלה מתיחה, זה נחשב מבושל, זה לא נחשב יין. לא, וזה כל זה לעניין... יין עשר. לעניין ברכת הגפן, זה לא משנה, כי מרן פסק
שמברכים
עליהם. שלמעשה אין מחלוקת, כולם מסכים שיהיה מבוסר, מברכים עליו פורי פרי הגפן, כן? אבל השאלה של הפיסטור היא נוגעת באופן כללי ליין עשר, או למי שירצה לחום של שיטת הרמב״ם ו...
כן, מי
שפוסק
את הרמב״ם.
מי שירצה לחום של שיטת הרמב״ם והריף, אז יש נפקא מינה בדבר הזה. מסתבר שגם לפי הרמב״ם והריף יכול להיות עדיין שהיות ואין שום שינוי לא בטעם ולא בריח, יכול להיות אין שניין קידוש של יהודו. יכול להיות. יכול להיות.
רב, מה בעצם הסברה שלהם של מעלה רתיחה? למה זה כל כך משמעותי? הרי לכאורה צריכים לבדוק את הדברים במראה עיניים או בריח, ואם זה רק מעלה רתיחה, אז זה לא משתנה.
יפה. אז קודם כל זה מה שאומרים הגאונים. הדבר הזה שמעלה רתיחה זה מה שקובעת בידי הגאונים. מהרגע שהגאונים אומרים, יענו זה דברי קבלה, אבל מצד האמת זה פשוט, הדבר הזה עבר שינוי. זאת אומרת, יין מגיל יכול להתחמם, אבל שום יין בטבע לא מרתיח. כן? מהרגע שהבאת אותו לתהליך של רתיחה, הדבר הזה נשתנה מבריאתו. יכול להיות שהוא נשתנה, לא נשתנה בדבר הניכר, אבל הוא נשתנה. אנחנו יודעים שהוא נשתנה שמתו החיידקים. כלומר, ודאי שאפילו שינוי משמעותי מאוד, כן? מבחינתנו. אבל גם אם אני לא רואה בעיניים, בסופו של דבר, היין הזה הוא לא יין איך שהוא יצא מבטן האדמה. מבטן האדמה שום יין לא מרתיח. וזה מספיק, כן? כלומר, לפי הגאוני, זה מספיק. זה נקרא בישול שמוציאו מדין יין נסך.
למה לא יצולדת
עליו? מה?
למה לא יצולדת?
לא, רתיחה. יד צולדת... לא, זה חום, אבל זה לא תהליך. רתיחה, זה אומר שיש פה תהליך.
זה יותר מיד צולדת?
כן. רתיחה זה יותר מיד צולדת. כן, רתיחה זה יותר מיד צולדת. יד צולדת זה רק אומר שזה חם. זאת אומרת, זה יכול לעניין... זה נקרא... זה בולע וזה פולט. אבל זה לא בישול.
אבל זה לגבי
איסור
בישול בשבת.
לא. לא לעניין איסור בישול, טוב, זה לא נושא כרגע, אבל בליעה בפליטה זה ביד סולדת, באופן עקרוני. בישול זה תהליך, כן? אנחנו חוששים שמיד סולדת ומעלה יכול להיות איזשהו תהליך, כן? אבל באופן עקרוני, בישול זה לא נעשה ביד סולדת. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לנושא שמופיע פה ברמ"א. זה דין שמופיע בתשבץ. התשבץ כתב שיין שיתערב בשחר תאנים, כן? הולכים לפי הרוב. אם הרוב שחר תאנים, אז יש הכל. אם הרוב יין, או כתוב בורא ברי הגפן, והכל מבוסס על הדין שכל שישי עיקר לימוד תפילה, מברכים על עיקר וכותן התפילה, ברכות דף ממדי. טוב, המגן אברהם, הוא כתב שכתוב שחר תאנים זה בדווקא. למה? כי שחר תאנים לא מקלקל את טעם היין. אבל שאר מיני משקין מקלקלים את טעם היין, וגם אם יש רוב יין, אז היין הזה יאבד את ברכתו, כי זה פגום. המשנה ברורה חולק על הדבר הזה. הוא אומר, על פי התז והאחרונים האחרים, לא ככה. אלא מסתבר שהרבה מאוד מיני שחר לא מקלקלים את טעם היין, כן? באמת, אם יש משקה שמקלקל את טעם היין, אני מסכים שברכתו יהיה שהכל. אבל סתם ככה, כן? רוב המשקים לא מקלקלים את טעם היין. הכף החיים חולק על כל הנעד, ואומר, כל עוד שיש רוב יין, ברכתו רוב פרי הגפן. אל תגיד לי שיש משהו שמקלקל. גם אם זה מקלקל, תמיד יהיה ניכר טעם היין, יש פה רוב יין, היות יש פה רוב יין, אז ברכתו רוב פרי הגפן. ברכתו בורא פרי הגפן, כי אנחנו הולכים לפי הרוב. עכשיו...
אבל היום זה ישתנה הדין, נגיד סתם ביום שהיא הרבה בערק ויין. זה ישתנה כי היין זה יותר חלש מהיין של פעם.
זה לא כל כך משנה. אם היין הוא יין טבעי עכשיו, 100% יין, בלי תערובת מים, הרוב הוא יין, אז כמו כל דבר, אני צריך להכריע לפי הרוב. יש לי תערובת, עוד מעט זה כאילו מה שנראה עכשיו יין, כן? מראית שזה תערובת של שני דברים, אני צריך להכריע את הברכה של הדבר, אני אלך לפי רוב, אבל זה תלוי מה שנראה.
זה התז, לא? כף החיים.
מה?
זה התז.
לא.
למה?
הוא אומר תמיד.
הוא אומר, זה מה חזר.
תמיד,
מה?
אפילו לרס התם.
זהו, הכף החיים מחדד, המשנה ברורה מבין בתז, שזה כל עוד שלא נשבר התז.
התז לא מבין.
התז לא נער הרוב, אם יש לי זה שאכול את זה בעוד להגיד,
אז מה אני
אעשה? לא, אתה צודק.
יש שני ברכות.
בסדר, אתה יכול להגיד שבתז זה מסכים, אבל המשנה ברורה, הוא אומר שכל עוד שלא נשבר התז. בסדר? זה גם משנה ברורה ככה הוא נוקט.
הרב,
כן.
שחררתם, זה לא משנה
בתז
בכלל?
לא, זה לא שזה לא משנה טעם, זה לא הורס את טעם היין, זה הכוונה.
מה הכוונה? אבל זה משנה את
ה... אני אשאל אותי, אני לא מכיר. אני לא מכיר. אבל כנראה שיש שחר...
מה זה משנה
לי? מקלקל. מקלקל את הטעם, נכון? יש דומה, תשמע, זה הרס את המשקיע הזה, או ש... זה משדרג, זה לא הורס, זה לא משדרג. יש דבר שהוא הורס את טעם המשקיע, אתה אומר, הרסת את זה. חבל, זה חבל שהוספת. זה הכוונה. טוב, עכשיו... יש פה שאלה, האם יש חילוק, טוב, יש פה, כן, האם יש חילוק בין שחר לבין מים, באופן כן. טוב, אז קודם כל נתחיל משאלה שאתה אז שאל. אתה שאל שאלה, תגיד לי, בעניין החלה, אנחנו רואים שמישהי תערובת בעיסה של אורז וחמשת מיני דגן, כל עוד שיש טעם דגן, אני מברך, כן? כלומר, אני הולך לפי הטעם ולא לפי רוב המיעוט. למה הולכים לפי רוב המיעוט? למה הולכים לפי טעם? חייב וחלה. חייב וחלה, כן. סליחה. חייב להכניס לך. לברכה. טוב, אז למה פה הולכים לא הולכים לפי רוב המיעוט? אז הוא אומר, אתה עשה לוקה מאוד פשוטה. אומר, אתה שמה, יש שמה שני דברים, אחד פטור ואחד חייב. אז השאלה היא, האם יש פה חיוב או פטור? כל עוד שנרגש הטעם של הדגן, אז יש פה חיוב. אצלנו, מדובר על תערובת של שני דברים שכל אחד יש לו ברכה לעצמו. השחר שהכל, והיין, קורא פרי הגן. ולכן פה, כן, זה לא שאלה אם חייב או פטור. השאלה, איזה ברכה לברך? היות בשאלה היא איזה ברכה לברך, אני אלך לפי הרוב, כן? הרוב, קובע. עכשיו...
הרב, לא הבנתי. למה הפרמטרים האלה זה סיבה להגיד את שזה ככה וזה ככה?
כן, כלומר, בעצם לגבי פטור וחיוב, אין פה משהו שמתנגד. השאלה אם זה חייב או פטור. אז כל עוד שנרגש החייב, אז אני אומר, אם נרגש החייב, אז זה חייב. אם נרגש החייב, אז זה חייב. אבל פה, הרי אם יש פה נרגש היין והשחר, גם נרגש. אתה מבין? וגם הנרגש של השחר, וגם הנרגש של היין, שני נרגשים ושני צריכים ברכה. אז השאלה איזה ברכה?
אבל גם שם, גם האורז.
שם זה לא משנה, האורז שהוא נרגש, הוא לא קובע ברכה, לכן זה לא משנה.
הוא קובע פטור.
הוא לא קובע, בסדר.
הוא קובע פטור.
הוא לא קובע פטור. זה שאני מרגיש אורז, זה לא אומר שזה פטור. זה אומר שזה עדיין לא התחייב, אבל אני מרגיש חיטה, טוב, אז שזה מחייב, צריך להחיטה. כן? זה העלם, הפטור זה העלם, כן? זה לא דבר חיובי, כן? אבל פה מדובר על שני דברים חיוביים. אז לכן השאלה היא מי מכריע? זאת השאלה. טוב, זה דברי. עכשיו, לקמן, סימן רש דלת סעיפה, אנחנו נראה שמצד דינא דגמרא, את היין מוזגים. על חלק אחד של יין, מוסיפים שלושה חלקים של מים. מרן אומר שמה שהיום לא נוהגים ככה, כי העניינות שלנו חלשים. אז לכן לא ניכנס עכשיו לנושא של מזיגה היום, ומוסיפים מים ליין וכולי, זה נושא עבוד השם לסימן רשת הלב. אבל הנקודה היא, שפשט גמרא, שהיין מזוג. איך הוא מזוג? לא על פי רוב. זאת אומרת, הוא מזוג, אחד חלק יין הוא שלושה חלקים של מים. אז למה פה הולכים לפי רוב, ושם הולכים לפי... לכאורה טעם, טעם יין. אומר הגר"א, אני לא רואה סיבה לחלק. לכן אומר הגר"א, גם פה וגם שם, על פי רבע בשלוש רבעים. כלומר, גם שחר, אם אתה מוסיף הרבה שחר ליין, כל עוד שנרגש טעם היין, היין הוא חשוב, ותמיד היין יהיה הדבר החשוב, ולכן הוא קובע את הפוכה, כי הוא חשוב לעצמו. כל עוד שלא ביטלת את טעם היין, היין חשוב ויקבע את ברכתו.
אז הוא הולך למגן
אברהם,
כאילו צריך
על פי הטעם? מה? כן. כן, על פי הטעם. המשנה ברורה חולק עליו. הוא אומר, לא, זאת לא החלוקה. אלא באמת יש חילוק בין מים לבין יין. אין להשוות את הדינים. כלומר, הרב בעצם חולק על הרמ"א, כן? על התשל"ז. כן? המשנה ברורה אומר, לא, אלא באמת יש חלוקה בין הדברים. ומה החלוקה? החלוקה היא, האם זה בא לשמש את זה, או זה לא בא לשמש את זה. דהיינו, יין ומים, למה מוסיפים מים ליין? פשוט. כדי למתק את היין, כלומר זה כדי לתת, להטעים את היין. כל המטרה של המים זה לשמש את היין. במצב כזה, ודאי שהמים בטלים ליין, וכלות שהיין נרגש, אנחנו מברכים עליו ומברכים, אגב, כנ"ל, אני לוקח יין קונדיטון. אפילו שם יש רוב של תבלינים ודבש והכל. אבל ברור שהבן אדם, הוא לא בא לאכול עכשיו דבש בטעם יין, אלא הוא בא לשתות יין בטעם דבש. כלומר, ברור שמי שמשמש את מי, זה הדבש והתבלינים, משמשים את היין. ממילא היין הוא הקובע, למרות שהוא מיעוט. אבל שחר ויין, מדובר על שני משקאות חשובים כשלעצמם. זה לא שייך לומר שהשחר מתבטא ליין, או יין מתבטא לשחר. לכן במצב כזה, אנחנו נותנים לפי הרוב. כך מסביר המשנה ברורה, ולכן בשחר ויין אנחנו נותנים לפי הרוב. ביין ומים אנחנו הולכים לפי טעם היין הנרגש. עכשיו בעזרת השם נראה בסימן רש ד' שכל הדיון פה נפקא מינה לאחינו האשכנזים, כן? אבל הספרדים באופן כללי לא כך נפקא מינה בדבר הזה. עכשיו אנחנו לא מקילים בנושא הזה שיש שלוש רבעי ורבע ביין ומים. לא מקילים בזה, בגלל שמרן בעצמו כתב שהיינות שלנו היום הם חלשים. הם חלשים, והפוסקים הספרדים קודמים שהיום לא רגילים למזוג כלל. כן? או מוזגים רק מעט מאוד.
הסברה של המשנה ברורה.
כן.
לגבי דיני עיקר וטפל בעניין הזה.
כן.
היא מקובלת? שאם למשל יש לי רוב ממשהו, והוא בא לשמש בטעמו רק את המיעוט.
כן.
אז המיעוט זה הקובע?
פשוט כן, פה זה
גמרא,
כן.
זה הגמרא עם השלושת רבעי מים.
נכון.
והשתי שליש...
והדין קונדיטון, אנחנו מביא ראיה מהקונדיטון. שבקונדיטון כתוב...
שתי שליש.
שזה שני שליש. אז אתה רואה ש... איך תסביר את הדין הזה? ברור, זה בא לשמש את זה. עד כאן סעיף...
רב, למעשה אבל הוא חושש לקרב.
מה?
לגבי ברכה האחרונה הוא חושש לקרב ברור לך.
לגבי הברכה האחרונה...
הוא אומר לך, תחילה זה לא משנה את הברך שהכל, אבל אם שתית את היין הזה, תביא כוס יין...
תביא כוס יין אמיתי.
כן? כן. בדברך בין שלוש.
יפה. עד כאן סעיף א'. סעיף ב'. סעיף ב' עוסק בדין הבוסר. דהיינו, פרי קטן, פרי בוסרי, פרי שעדיין לא התפשט. אז הגמרא אומרת לנו, הגמרא בברכות, אבל נדע באמת, שממתי קוצצים את האילנות השני, אז הגמרא אומרת, מביאה שיעורים, כן? החרובים משישרשרו, הגפנים משיגרעו, הזיתים משיניצו, ושאר כל הנות משיוציאו. אז התוספות, הראש, הרשב"א, ועוד כמה ראשונים הבינו, שאם בעניין שביעית השיעור הזה קובע, כלומר, בעניין שביעית אני אומר אסור לקצוץ את האילן, למה? כי זה נחשב כבר בגדר פרי. אם זה כבר בגדר פרי, בעניין שביעי, סימן שזה גדר פרי. אם זה גדר פרי, צריך לברך עליו בברכתו בורא פרי העץ. ככה הם נוטים לדינה בכל הדברים הללו. רבנו ירוחם הביא את הדינים הללו, הביא את החילוק בין היין שזה בוסר בפול עליו, לא, הגפן שזה בוסר בפול על הפעם. שער אילנות משיוציאו, אבל את הנושא של חרובים וזיתים, שזה מי שישרשרו, מי שיניצו, הוא השמיט. אומר רבי נקר דייט, הוא אמר, לעניין זה לא שווה, לא הגיוני להשוות שביעית לברכה בעניינים הללו. למה? כי הדברים הללו הם מרים, אי אפשר לאכול אותם. אם אי אפשר לאכול אותם, אז אי אפשר לברך עליהם ברכת הנהנים. זה דעת רבנו ירוחם. לפי הבדק הבא. הרמב״ם והריף השמיטו כליל את הדין. כן? מה הסברה בפשטות? הסברה בפשטות הם שהם סוברים שאין להשוות כלל דיני שביעית ודיני ברכות, ובכל הברכות הדין יהיה כשברי ראוי לאכילה. בשל וטעים לאכילה, עוד מעט נראה שיטת הגר"א בדבר הזה.
ולפני זה, מה יהיה לפי שיטה זו? לפי הריף והרמב״ם.
עוד שני דברים. ויש לנו שיבולי הלקט בסימן ק"ס, בשם הגאוני, שכותב שעל הבוסר מברכים שהכל. מברכים שהכל, כן? שיבולי הלקט, סימן ק"ס, בשם הגאוני. מברכים את זה שהכל. אין ללמוד כלל דיני שביעית מדיני... כאילו דיני... דיני ברכות מדיני שביעית. טוב, עכשיו נסביר קצת את הדבר. אז השולחן ערוך הוא פסק לכאורה כמו רבנו ירוחם, כן? הוא כתב שאת הענבים זה לפי בוסר, כלומר לפי בוסר וכולה לבן, אבל תחמיר בשור של כולה לבן כי אנחנו לא בקיאים. שאר העצים שיוציאו, זיתים חרובים, הוא השמיט את הדין, כן? הוא כותב והוסיף גם, אנחנו צריכים שזה יהיה
ראוי
לאכילה. טוב, אז הפשט של מרן הוא שבעצם, דבר שהוא לא ראוי בכלל לאכילה, מברכים עליו
שום דבר.
שום דבר. דבר שראוי לאכילה על ידי הדחק, מברכים עליו בורא פרי האדמה. דבר שראוי לאכילה, מברכים עליו בורא פרי העץ. דעתם. הוא כתב שישובו בשאר העצים משיוציאו. אומר הדרה, הדברים הם בלתי אפשריים. הרי מי שיוציאו, זה עוד לפני שיעור מי שישרשו. ואתה אמרת בעצמך שמי שישרשו זה לא ראוי לאכילה. אז איך אתה יכול להגיד לי על מי שיוציאו שזה ראוי לאכילה? במילים אחרות, הרי מרן עשה הצלבה, גם בלא ירוחם, עשו הצלבה. הוא לקח את הגמרא, חלק מהגמרא לעניין שביעית, הוא אמר אני מקבל, וחלק הוא אמר אני לא מקבל. אומר הגר"א, הדבר הזה לא עובד. או שאתה מקבל, שאתה לא מקבל. לכן אומר הגר"א, אין כלל להשוות דיני שביעית לבין דיני ברכה. ויותר מזה, הוא מקשיב קושייה עתירה. הוא אומר, תשמע, עכשיו דרך אגב, זה לא קושייה מרן, כן? זה קושייה בכלל הראשונים. הוא אומר, איך יש לתאם בין הדברים? הרי זה נכון שלעניין קציצת העניין בשביעית אסור מהרגע שנצאו הזדים. אבל לעניין היתר אכילה בשביעית, ממתי זה? מעונת המעשרות. דהיינו, תסביר. יש איסור לפצוץ את האילן, למה? כי זה נקרא השחטת פירות שביעית. אבל יש דין שכתוב בתורה לאוכלה. כלומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לאוכלה ולא להפסד. כלומר, אסור לאכול פירות שביעית שלא כדרך אכילתם. ממתי מותר לאכול פירות שביעית? משעת עונת המעשרות. דהיינו, בשעה שהפירות הם בשלים לאכילה. אומר הגר"א, אם כבר אתה לומד משביעית, אתה לומד מהשיעור השני של שביעית. כלומר, משעה שזה ראוי לאכילה, אז שם מברכים. אבל דין הקציצה לא קשור. עכשיו, הוא לא הסביר בדיוק למה, אבל אני אסביר בצורה פשוטה מאוד. ברור שדין הקציצה, החכמים החמירו בדין הקציצה. כלומר, החכמים אמרו, תשמע, אני לא מרשה לך לקוץ את האילן מהרגע שמתחיל משהו להתפתח. אבל זה לא הכוונה שזה בלי, אלא מתחיל להתפתח בלי, לכן אסור לך לקצוץ את האילן, כי האילן אמור לשמש את הפירות, וצריכים לאכול את הפירות של השמיטה. אבל באמת, מתי יביאו פרי? שום ראוי לאכילה. שום ראוי לאכילה.
אני לא שאלה רבי זה, אבל הוא אומר, ושאר כל אלה שיוצאו פירות,
בלבד שלא יהיה. אתה צודק, על השוק
שלו. אז איך אתה צריך להגיד?
הבעיה שהוא אמר מי שיוציאו, אל תגיד את זה.
אמרו לך שיוציאו, אבל זה ראוי לאכילה. זאת אומרת,
אז יש פה זה...
לכן יש פה זה...
לכן זה מה שאני אומר. זה מה שמקשה לא אני אומר. מה שמקשה על מה? הוא אומר, אמרת שני דברים שהם סותרים אחד השני בתוך אותו משפט. כי מי שיוציאו זה לא ראוי לאכילה.
כאילו מה, הוא נתפס ללשון הש"ס יוציאו, ואז אחר כך הוא מתקשה עם זה?
כן. הוא אומר, זה לא הוא נתפס, זה מרן נתפס. כלומר, מרן לקח את הגמרא חצי.
כן, זה ודאי.
ואז בעצם, ואז יוצא משהו שהוא לא עובד עם המציאות. כי במציאות, מי שיוציאו, כלומר, מהרגע שהכלי מתחיל להוציא, הוא ודאי לא ראוי לאכילה בכלל. אז מה שיהיה לומר, מי שיוציאו אם ראוי לאכילה. מי שיוציאו לא ראוי לאכילה.
זה בלי להבין שיוציאו, יש אומר שהוא ראוי לאכילה.
יפה, לכן הקושיה היא בעצם, אתה עשית הצלבה בין הביקור. לכן בעצם הגרא אומר, לא, השיוך הוא לפי עונת המסות.
זה באמת ראוי לאכילה.
ראוי לאכילה.
ראוי להכין ברמנם, זה לא היה
אצלי יפה. אז הוא אז מכילה, הגרא פה חולק גם על התוספות וגם
על... הוא חולק על הראשונים, בדעת.
הוא חולק על כולם.
הגרא חולק על הראשונים. הוא הולך עם מי? עם הרמב"ם ועם הריף. הרמב"ם והריף שהשמיטו את ההשוואה, מה הם סוברים? מתי מברכים ברכות הנהנים?
שנהנים.
כי זה ראוי להכילה, סברה פשוטה. לכן הרמב״ם והריף השמיטו את הסוגיה, כי הסוגיה הזאת היא בכלל לא קשורה לנושא. לכן אומר לך הגר"א, מה אתה מקשה להם לתוספות ראש? אני פוסק כמו רמב״ם וריף, כן? והגיונים, והגיונים. שהרי השיבולי הלקט שאמר שאדם פוסל, הגיונים אומרים שמברכים שהכל, מה סברתו? מה סיבתו? פשוט. אומרים, מה סברת? הדבר הזה הוא לא ראוי לאכילה. אם הוא לא ראוי לאכילה, ואתה אוכל אותו, טוב.
אז אל תברך.
לא. אתה מצאת איזה דרך לאכול אותו, אבל זה אחשבי, אבל זה שהכל, אבל זה ודאי לא ברכת בורא פרי, לא האדמה ולא העץ. עוד שנסביר גם את הסברה של האדמה. כן.
מי שאוהב לאכילה זה יכול להיות גם קצת סובייקטיבי, כאילו אם נגיד משהו שהוא ממש כזה, אבל...
לכן יש על הדחק ולא לידת דחק, בסדר. לא לידת דחק, אם זה לא ראוי לאכילה אפילו לידת דחק, זה לא
ראוי. אני מתכוון...
ראוי לידת דחק, ראוי לידת דחק,
יש אנשים כאלה.
שהכל.
אדמה, לא?
רגע, לפי מרן, אדמה, לפי השיבולי הלקט, שהכל. החיי אדם, כן? והעוללות אפרים, הם מכריעים נגד מרן בדבר הזה. הם אומרים, לא! כשזה לא ראוי לאכילה כרגיל, הברכה היא שהכל. היא לא בורא פרי אדמה, היא שהכל. בסדר? עכשיו נסביר עם כל זאת קצת מה הסברה של הדבר. נסביר. וזה קשור לשורש. לשון הברכה. מה נקרא בהלכה? מה נקרא בהלכה? פרי. זו שאלה גדולה. מה נקרא פרי? למה אני מגדיר את זה כפרי, ולא יותר קטן ולא יותר גדול?
מה זה יותר קטן ויותר גדול? מה
אני שואל. אתה אומר בוסר, ויותר גדול יותר גדול, בורא פרי. לא, זה מערכת פרי אדמה, פרי העץ, שהכל. מה זה קשור? זה פרי או זה לא פרי? אז השאלה הגדולה היא איך מגדירים פרי. רבותיי, מה שמגדירים פרי זה תלוי במה? תלוי בדעת הנוטע. כלומר, מה זה פרי המנחר, רבותיי, בעברית? פרי המנחר.
תוצאה.
תוצאה מה? תוצאה המבוקשת. זה הפרי. פרי זה תוצאה מבוקשת. לכן, זה בעברית. כן? לכן, אל תתפלאו שבגמרא, ההגדרה היא, מה שדעת הנוטעים עליו, הוא נקרא פרי. ולכן יכול להיות שאני אברך בורא פרי אדמה על דבר שהוא בכלל לא פרי מבחינה בוטנית. אלא, זה מה שהבן אדם מעניין. למשל, רבותיי, גזר זה שורשים. איך מברכים על זה בורא פרי אדמה? זה לא פרי? אנחנו שואלים מבחינה בוטנית. אנחנו שואלים למה אתה נתת את זה. אם נתת את זה בשביל זה, זה נקרא פרי. זה פרי המלכה. זה פרי האדמה, זה פרי העץ. לכן, רבותיי, שימו לב. דבר שאני נוטע אותו כדי לאכול אותו, וזה באמת כוונת הנוטע, אז מה הדין, מה הברכה של הדבר הזה אם זה דבר שגדל על העץ? בורא פרי העץ. אם זה דבר שאין דעת הנוטע שאוכלו אותו בכלל ככה, אז מה ברכתו? שהכל. זה גדל על העץ, יפה מאוד, אבל זה לא פרי העץ. כלומר, זה לא המטרה המבוקשת של נטיית העץ. הדבר הזה הוא כמו בשר ודגים. לא בשביל זה נטעו אותו, כן? ולכן, זאת הסיבה שמברכים עליו, שאנחנו נראה בהמשך בעזרת השם, שיש דברים שדעת הנוטע בעיקר על דבר מסוים, וגם על דבר אחר. הדבר העקרוני שרוצים אותו זה פרי העץ. השני מאבד קצת מהברכה, בורא פרי האדמה. אבל הוא עדיין נקרא פרי. למה הוא נקרא פרי? כי עדיין יש, לכן רבותיי שימו לב, מה שאמר פה הבן יוסף, הוא אמר, תשמע, אם זה ראוי לאכילה זה עץ, אם זה על ידי הדחה זה אדמה, למה חולקים עליו האחרונים? אומרים, מה זאת אומרת? אם זה על ידי הדחה, זה אומר שלא נטעו את זה בשביל זה, ואם לא נטעו את זה בשביל זה, אז הדחה צריכה להיות בכלל שהכל. ולכן הם חולקים על מרן השולחן ערוך, וכדיבר חיי אדם בעלות לפעמים כך פסקו המשנה ברורה, כף החיים והבן איש חיים. והבן איש חיים, כן? הרב משה לוי והרב עובדיה רצו להחזיק בדעת מרן השולחן ערוך, והם פה מעריכים לומר אם יש פה, האם זה נחשב, צריכים לומר סבל, לא צריכים לומר סבל. אומרים, תשמע, יש הרבה ראשונים שסוברים כמו מרן השולחן ערוך, ולכאורה אם בירר בורא פרי העץ על הדבר הזה, זה גם תופס. כן? והדורד יש מצליח, הוא חולק על הדבר, הוא אומר, לא, זה לא תופס. זה לא יכול לתפוס, לא, גם פרי העץ, גם בורא קדם, זה לא יכול לתפוס על שהכל. למה? כי אתה לא יכול לקרוא פרי לדבר שלא ביקשת אותו. חנוקים בשאלה ההגדרתית, כן? בשאלה ההגדרתית, אי אפשר לקרוא פרי לדבר שהוא נגד כוונת הנוטח. ולכן, הגודש מצליח, הוא תומך בדברי הבן ישראל והכף החיים לברך הזה שהכל וסבל, כן? כמו המשנה ברורה. אז אם כן, יש פה מחלוקת בתוך הספרדים, בתוך המוסקים.
מה הדוגמה לזה?
תראה, הדוגמה לזה זה דוגמאות באמת לא מצויות. אבל בן אדם שבאמת בא לו פירה, פרי לו בשל, בואו גלו.
יש הרבה פירות שאתה אוכל אותם, הם לא טעימים כי הם עוד לא בשלים, אבל הם גמורים. אגף קשה.
לא, זה בסדר, זה ודאי כולם מסכים. אנחנו מדברים שנאכל את דעתך. כלומר, שבאמת הדבר הזה קצת חמוץ, קצת דברים כאלה.
יש זיפים שאוכלים אותם בזה שהם...
מה?
יש זיפים שהם עדיין ירוקים שאוכלים אותם.
אז אם רגילים לאכול אותם, זה בסדר. כי אז זה דעת הנוטע. אנחנו מדברים פה שהוא דבר שהוא לא כדעת הנוטע.
אבל לא אוכלים אותם ככה. אבל כן, ראיתי שכן יש...
אז אם יש דברים שבאמת לא רגילים לאכול ככה, ובא בן אדם ספציפי אוכל את זה ככה, כי היא לא יודע מה, הוא אוהב את הדבר המשונה הזה, אז הנה חילה. אז פה השאלה, האם ברך הזה בורא פרי אדמה, או שהכל.
הרב, לגבי כל המחלוקת הזאת, היא בשאר פירות או גם בבוסר, דהיינו ענבים?
לא, בכל, הכל, הכל.
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 אפילו שבוסר מרן פסק שמבחים על זה אדמה מפורש.
נכון, מפורש. על הכל, כי הם אומרים, מה זה בוסר? בוסר זה לא ראוי לאכילה. בוסר זה לא ראוי לאכילה, על הבוסר זה דבר שהכל. הם חוקים על הבוסר, אומרים, אתה לקחת את הבוסר מהסוגיה בשבילית, מה זה קשור? אנחנו לא פוסקים את הסוגיה בשבילית. זה לא קשור. עונת המעשרות של העיניו, זה שיראו את הזגים בתוך הקליפה. אז יש מחלוקת, האם הולכים עד כדי כך או לא, אבל כולם מסכימים שזה לא בוסר.
רגע, אבל הרב, אבל גם לפי
הרי והרמב"ם
לפני זה, אז לא מברכים על זה, בכלל לא מברכים על זה
שהכל,
כמו
הגיוני. זה תלוי אם זה ראוי לדעתך כל לא. אם זה ראוי לדעתך
כשהכל.
לא ראוי בכלל, זה אוכל
עצים בבעלים. אם זה לא ראוי בכלל, זה אף שום דבר.
אוכל עצים בבעלים. עכשיו, מה קורה אם מיתק את הדבר על ידי הרוב? עכשיו, שימו לב, זה הכל תלוי באותה מחלוקת גם כן. הרי, נגיד את הדבר שמרן אומר עליו, שלא מברכים עליו בכלל, כי הוא לא ראוי לאכילה בכלל. אז איך אני מגדיר את הדבר הזה? כעץ, נכון? אם הוא לא ראוי לאכילה בכלל, כתקע שאני לא מברך עליו, זה כמו אוכלים עצים בבנים. מה קורה אם בן אדם בא וממתק את הדבר הזה? כלומר, מבשל את זה על האש ואוכל את זה. אז, מברכים על זה, אומר המשנה ברורה, מברכים על זה שהכל. למה מברכים על זה שהכל? על פי חיי אדם. למה מברכים על זה שהכל? למה לא ברור לי העץ?
לא,
אצלנו
המשנה
אומרת, וכעץ בעל מחשב,
אפילו
מתקן
על ידי
ההוא,
גם כן אין מברך עליו, רק
שהכל. מה אמרתי?
מברך לפחות
שהכל. מברכים שהכל, כן. עכשיו זה ראוי לאכילה, אבל לא שאנחנו נקרא לזה פרי העץ, למה? כי זה לא פרי, כי כשלקחת את זה, זה לא פרי. עכשיו, מה קרה לגבי השלב העליון יותר? אז השלב העליון יותר, דהיינו ראוי על ידי עד אחד, זה יהיה תלוי במחלוקת שראינו. אם אתה אומר שזה בורא פרי האדמה הברכה, אז על ידי מיתוק האור אני יכול להגיע אולי לבורא פרי העץ, כי סוף סוף זה
כמו...
זה פרי. כן. אז העברתי אותו עכשיו למצב שהוא יותר בשל, אבל זה היה פרי, אז זה בורא פרי העץ. אבל אם אני אומר שברכתו שהכל, כלומר, אני מתייחס לזה לא כעל פרי בכלל. אז אם התקת על ידי האור, זה כמו שלקחת דג ובישלת אותו על ידי האור.
לא פשוט כל כך, כי זה עדיין, זה לא עצים באבנים, זה...
זה פרי עצמו.
זה פרי עצמו.
יפה, אז אם מסתכל בשער הציון, הוא מביא בשם אבן העוזר, סברה לומר שהיות שבפרי, כן? תגידו איזה סיב קטן? זה על ה... על הדין של עץ, על הדין של העץ, ועל מה הוא מביא את אבן העוזר?
כמו שאני אקח ירק שלא ראוי להאכילה כמו שהוא, ואני אבשל אותו, והוא יהפוך להיות את הברכה שלו.
הנה, זה סליחה, עולות אפרים. עולות אפרים זה סליחה קטן יותר בשער הציון. הוא כותב שאם זה הפרי עצמו, אם אני ממתק אותו, אני כן מברך. הוא חולק על הדבר הזה, והוא אומר לא. אני סוף סוף, עכשיו זה ראוי לאכילה, כן? כלומר, הוא מסתכל על המציאות של עכשיו, ועכשיו זה ראוי לאכילה. אבל כשאתה רואה לו, הוא לא פסק מותו. לא, למה? כי הוא אומר, לא. פרי זה תלוי בדעת הנוטע. בדעת הנוטע היא שלא יאכלו את זה בשלב הזה של הגידול. בשלב הזה של הגידול.
זה יש שונה מירק אחר שהוא לא ראוי לאכילה, ורק שאני משל אותו ראוי לאכילה.
נו,
אף אחד להגיד את זה בראשי הכל.
נכון, כי זה מיועד ככה. זאת אומרת, אני מייעד, תבין, מה ההבדל? אני נוטע קישואים, אז על דעת שיבשלו אותם, זה בסדר גמור. אז כשאוכלים אותם חיישי הכל, כשאוכלים אותם מבושלים, בואו פרי אדמה. היום גם זה אדמה, כי רגילים גם היום לאכול. אבל בואו ברמה העקרונית, כן? אז, למה? תשים לב, כשאוכל אותו חי, זה לא בשביל זה גידלו את זה. לכן בנותקתו, שהכל. כשאוכלים אותו, כשרצו לגדל את זה, בשביל מה שגידלו את זה, מה היה הדין? אדמה. כלומר, אני מברך את הברכה הראויה לפי המבוקש. לפי המבוקש. פה, לקחת דבר שהוא לא מבוקש. זה לא... הנוטע לא נטע על דעת שתיקח בזה בוסר, ותעשה מזה המתקה לידי האור. אם זה דבר שרגילים לעשות אותו ככה, הנה חינמי. אז במצב כזה, מה זה? זה כמו כל דבר שרגילים לאכול אותו על ידי האור, אז ברכתו על ידי האור. אז זה לא הכוונה, פה הכוונה שזה נגד דעת הנוטע. כן? הרמ"א, כל זה בדעת מרן, אבל הרמ"א מביא את רוב הראשונים בעצם, כן? את רוב הראשונים, כאמור, הגר"א חולק גם על הדבר הזה. המשנה ברורה למעשה החייה כמו הגר"א, כן? המשנה ברורה החייה כמו הגר"א, כמו הפנים מאירות, וגם כמו חיי אדם ועולות אפרים, דהיינו, זה תלוי בעונת המעשרות, כלומר פרי בשל, ומתחת לפרי בשל הברכה היא שהכל. הברכה היא שהכל, וכאמור, גם חלק מהנכבד מהספרדים גם פסקו ככה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.